קשת, כל שידורי תורה. אנחנו היום, יום ראשון, מתחילים בסדרה חדשה, סדרת שיעורים בספר רות. זה בשעה שהרב מידן הביר על שיר השירים, ונסתיים לפני שבוע, לפני שבועיים, סליחה. אנחנו נתחיל סדרה חדשה בספר רות, שיינתן, השיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, רב גרוסמן מלמד תנ"ך במכללת הרצוג, והוא רם במדרשת מגדל עוז. סדרת שיעורים בספר רות, היום השיעור הראשון, כל יום ראשון, הרב יונתן גרוסמן.
שלום. ספר מגילת רות נפתח בתיארוך היסטורי, בשיוך היסטורי של הסיפור. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ויהי לחיש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו וכו'. ויהי בימי שפוט השופטים. לא כל סיפור מקראי פותח בתיאור זמן, בשיוך היסטורי ספציפי, מתי התרחש הסיפור. וכשזה קורה, כשהסיפור נפתח בתיאור זמן, הרי שתיאור הזמן נוטל תפקיד חשוב בהבנת העלילה, בהבנת הסיפור. מגילת אסתר פותחת ויהי בימי אחשוורוש, וממילה ברור שלדמות הזו של המלך יש תפקיד בסיפור, תפקיד בעלילה. לעומת זאת, כשאנחנו בוחנים את מגילת רות, קשה לראות את התרומה המיידית של הנתון הזה, שהסיפור מתרחש בתקופת השופטים, להבנת העלילה, להבנת הסיפור. לכאורה מדובר בסיפור משפחתי, בסיפור פרטי, וגם אם כל העלילה הזו הייתה מתרחשת בתקופת המלוכה, במקביל לספר שמואל, גם אם כל הסיפור הזה היה מתרחש בסוף תקופת יהושע, אחרי ההתנחלות, עדיין הסיפור היה אותו סיפור, העלילה הייתה אותה עלילה, המתח אותו מתח, החסד אותו חסד, ולכאורה צריך להבין מה רואה המגילה לפתוח בשיוך הסיפור בדווקא לתקופת שפוט השופטים. למה זה כל כך חשוב להבנת הסיפור שבזה הסיפור נפתח? צריך לומר כבר במבט ראשון שפתיחה שכזו מעודדת את הקורא לבחון את הסיפור בהקשרים היסטוריים לאומיים רחבים. והיא בימי שפוט השופטים, ויש איזו ציפייה מובנית לפגוש איזה סיפור בעל משמעות לאומית שאולי נוגע אל השופטים, נוגע אל התהליך הכללי של ספר שופטים. התחושה הזו, אין צורך לומר, לפחות בקריאה ראשונה, לא מתממשת. יש איזה פער בין הכותרת שמעודדת תחושה שכזו, לבין הסיפור עצמו שבסופו של חשבון בעצם עוסק במתח פנימי שקשור האם משפחת נעמי תוכל להסתדר בבית לחם ותוכל להקים לה שם, תוכל להקים לה שארית. אז אדרבה, הפער הזה לכאורה אומר דורשני, למה בכל זאת הסיפור נפתח בשפוט השופטים, אם בסופו של חשבון הסיפור הוא סיפור פרטי. בשביל לחדד עוד את העניין, אני רק רוצה לציין שבתרגום ה-70, מגילת רות מופיעה בין ספר שופטים לספר שמואל. מאחר ומגילת רות אכן מתרחשת בתקופת השופטים, אז זה מתאים גם מבחינה כרונולוגית, מבחינה היסטורית. אבל נדמה לי שעריכת מגילת רות בדיוק בין ספר שופטים לספר שמואל, מעצבת באופן מאוד יפה את המעבר הזה מספר שופטים לספר שמואל דרך מגילת רות. מה אני מתכוון לומר? דבר ראשון, מבחינה ספרותית פשוטה, בסוף סיפור המגילה, בפרק ד', אכן יש רמזים לתחילת ספר שמואל. כך למשל, אנחנו קוראים בפרק ד' פסוק ט' ו', והיה לך למשיב נפש ולחלקל את ציבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. הביטוי הזה, אשר היא טובה לך משבעה בנים, אני מעריך שהוא מזכיר לרבים מן השומעים את מה שאומר אלקנה לחנה. הוא אומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, כך בתחילת ספר שמואל. וממילא הביטוי הזה שבסוף רות כבר שולח איזו יד ארוכה לתחילת ספר שמואל. באופן דומה, גם הברכות שמקבלים בועז ורות עם נישואיהם מן הזקנים, שם בפרק ד' פסוק י"ב במגילת רות, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. גם זה יכול להזכיר לנו את מה שנאמר בשמואל א' בפרק ב' פסוק א', כך נאמר שם בברכת אלי לאלקנה ולאשתו, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני והלכו למקומו. גם כאן הביטוי הדומה יוצר איזה סוג של זיקה, אולי מפתיעה קצת, בין סוף מגילת רות לתחילת ספר שמואל, וממילא לערוך את מגילת רות, או לפחות לקרוא אותה, כמעבר מספר שופטים לספר שמואל, הוא דבר שכנראה רמוז כבר בתוך המגילה עצמה. מה פשר המעבר הזה מספר שופטים לספר שמואל דרך רות? סוף ספר שופטים מסתיים בתחושה מאוד קשה, בתחושה שכמעט אפשר לכנות אותה תחושה אנרכיסטית. איש הישר בעיניו יעשה, אין שלטון מסודר, יש איזה גם עוולות מוסריות וגם עוולות דתיות, כך מסתבר מתוך סיפור פסל מיכה ופלגש בגבעה. והנה ספר שמואל פותח איזה אופק חדש, יש שם פתאום מלוכה, יש פתאום שלטון מסודר. ונדמה שמגילת רות, בעובדה שהיא פותחת בתיאור ההיסטורי, בתיאור הזמן, והיא בימי שפוט השופטים, מבקשת לומר משהו על המעבר הזה מספר שופטים לספר שמואל. המעבר מאנרכיה ציבורית לשלטון מסודר למלכות עובר דרך חסד של אנשים פרטיים. כלומר, לא ניתן באמת לעבור מתקופה שיש בה בלגן, שיש בה בלבולים, לתקופה מסודרת, עם חוק מסודר, עם מלכות מסודרת, לא ניתן לעשות את זה באמת באופן כפוי. המלכות בישראל יכולה להתכונן רק אחרי שבני אדם מגיבים לדרישה המוסרית באופן פרטי, באופן וולונטרי. אחרי שמגילת רות מקרינה באופן כל כך יפהפה, כפי שאני מקווה שעוד נראה בשיעורים הבאים, אחרי שהיא מצליחה לעצב דמויות שמושתתות כל כולם על עולם של חסד, עולם של הטבע לזולת, ההטבע הפרטית הזו היא זו שיכולה להוביל את ישראל למהלך הבא, לספר שמואל, לכינון מלוכה. ממילא, גם אם אנחנו אומרים שספר רות, שמגילת רות, היא ספר שעוסק בסוגיה פרטית של משפחה פרטית, של משפחת נעמי, בעצם היומרה שלה היא להציג גם איזו זרימה לאומית. הדמויות הפרטיות משקפות איזה סוג של עמדה של חסד, שהדבר הזה מקרין גם על מהלך לאומי שלם. אין צורך לומר שבסופו של חשבון, מגילת רות אכן מובילה אותנו למלכות, מאחר שסוף המגילה מסתיים בהולדת דוד. כלומר, כבר במגילה עצמה יש איזה רמז שהסיפור הפרטי שלפנינו הוא איזה מבוא למלכות בישראל. המתח הזה, המעבר הזה ממשפחה פרטית למשמעות לאומית רחבה, מוצא לו ביטוי גם בהמשך פסוק א', מיד אחרי, והי בימי שפוט השופטים והי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. הביטוי הזה, וילך איש מבית לחם יהודה, יכול להזכיר לחלק מן השומעים את הצגת משפחת משה רבנו בתחילת ספר שמות. שם נאמר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אצלנו, וילך איש מבית לחם יהודה, וגם הוא לוקח את אשתו ואת משפחתו, והם הולכים לשדה מואב. הביטוי הזה בצורה הזו לא מופיע עוד בתנ"ך, ונדמה לי שאם הקישור הזה הוא אכן קישור מכוון, מה שאכן עדיין יש איזה צד של ספק, אבל אם ההרמז הספרותי הזה הוא הרמז מכוון, אז גם כך מגילת רות מבקשת להכניס את הקורא לאווירה של סיפור על משפחה פרטית, שהמשמעויות שלו הן משמעויות לאומיות רחבות, משמעויות שנוגעות להנהגה, לשלטון, למלכות. כשם שאיש מבית לוי לקח את בת לוי, ובת לוי כל מה שרצה לעשות זה להגן על בנה הקטן באיזה חמלה, וגם בת פרעה מצטרפת שם לסיפור באיזו עמדה של חסד, בעמדה של חמלה לנער העברי הבוכה, ומתוך החסד הפרטי הזה שם, גמילות החסד, העולם המוסרי, שפתאום פורץ לו בשמות פרק ב', מתוך זה קם מושיע בישראל. קם מנהיג בישראל, שאחר כך ייאמר עליו ויביא שורון מלך, בבחינת מלכות. כך גם מגילת רות פותחת מתוך האזכור של המשפחה הפרטית, הטרגדיה האישית שהמשפחה הזו עוברת, אבל מתוך מסלול החסד, מגיעים בסופו של דבר לידי דוד המלך, לספר שמואל, וכאמור כל זה מצטרף לו בפסוק הראשון, והיא בימי שפוט השופטים עם התחושה הלאומית, ולמרות שיורדים בסוף למשפחה פרטית אחת, המגמה היא באמת מגמה לאומית. גם אם כך, גם אם באופן כללי המגילה משייכת את הסיפור לתקופת השופטים, המגילה לא אומרת באופן ברור מתי בתקופת השופטים. הרי סך הכל מדובר בתקופה ארוכה של מאות שנים, ותקופת השופטים יש בה משהו מאוד, מאוד רחב. ככל הנראה, לשם המסר של המגילה, די לה בהגדרה הזו. מספיק לומר שהסיפור הזה מתרחש בתקופת השופטים, וממילא המעבר לספר שמואל כבר מתקיים. ובכל זאת, חז"ל ורש"י בעקבות חז"ל, משייכים את בועז לתקופה יותר ספציפית בתוך ספר שופטים. חז"ל כידוע אומרים, יבצן זה בועז. השופט יבצן, מסופר עליו שלושה פסוקים קצרים בספר שופטים בפרק י"ב. מה שנאמר עליו שם זה כך. בפרק י"ב בספר שופטים פסוק ח' וישפוט אחריו, כלומר אחרי יפתח, וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, והיא לו 30 בנים ו-30 בנות שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. למה חז"ל שייכו את בועז, ראו בבועז את יבצן? אני מעריך שמה שניצב בתשתית הדרשה זה הדגשה על בית לחם. יבצן, גם בשלושת הפסוקים הקצרים האלו, נפתחים במקומו שהוא מבית לחם, מסתיימים בקבורתו בבית לחם, ובית לחם יש פתאום איזה מין מקום כזה, בית לחם, שהשופט יבצן מאוד, מאוד נקשר בו, מאוד קשור בו, ובית לחם זה מקום ההתרחשות, מקום העלילה, גם של מגילת רות. עם זאת, יכול להיות שהמגילה רומזת, גם אם לא באופן גלוי, לפחות באופן סמוי, לשופט אחר, או לתקופת שופט אחרת, והדבר הזה נעשה בעיקר בתחילת פרק ב' עם תיאורו של בועז. בועז מוצג כאיש גיבור חיל, כך בפרק ב' פסוק א', וכשבועז מגיע אל השדה ששם הקוצרים שלו ניצבים, בועז מברך אותם בברכה שחז"ל אומרים שהוא תיקן אותה, והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו יברכך אדוני. אז יש פה איזה איש גיבור חיל שמברך בלשון השם עמכם. השילוב הזה של גיבור חיל והשם עמכם מאוד מזכיר את פסוק אחר באמת מספר שופטים, אבל משופטים פרק ו' בתיאור גדעון, שגדעון חובט חיטים בגת בשופטים בפרק ו', נאמר שמלאך מתגלה אליו, וכך אני קורא בפרק ו' פסוק י' ב', וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. השם עמך, גיבור החיל, שני הביטויים האלו מזכירים מאוד את הצגת בועז במגילת רות, שהוא גיבור חיל ומברך השם עמכם. ויכול להיות שאם כבר מחפשים מקום יותר ספציפי בתוך תקופת השופטים הגדולה, שאליה אפשר לשייך את עלילת מגילת רות, יכול להיות שהמקום היותר אינטואטיבי הוא להגיע לאזור הזה של השופט גדעון. למה אני מזכיר את זה? למה יכול להיות שזה חשוב? בתחילת סיפור רות עוסק ברעב גדול שיש בארץ, ולכן משפחת אלימלך צריכה לרדת לשדה מואב. מגילת רות עצמה לא מעריכה בדברים על שום מה הרעב הזה, איך הוא נגרם, והקריאה האינטואטיבית הפשוטה היא כמובן לשייך את זה לרעב שאנחנו מכירים מספר בראשית, שם גם אברהם יורד לפעמים פעם אחת למצרים, אחר כך יצחק מבקש לרדת גם הוא למצרים, ובסוף נעצר בגרר, יעקב ובניו יורדים למצרים בגלל הרעב. בעת רעב כלכלי, בעת בצורת, יורדים למצרים בשביל לסבוע, בשביל לקחת אוכל. וזו הקריאה האינטואטיבית גם כאן. אלא שהקריאה הזו נתקלת בבעיה גיאוגרפית פשוטה. דווקא בגלל שהמודל הספרותי הרגיל הוא שבעת רעב יורדים למצרים, מופתע קורא לשמוע פה בפשטות שכזו, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, בגלל הרעב. כלומר, אם הייתה זו ציפייה שאלימלך ייקח את משפחתו וירדו למצרים, ששם יש את היאור, שם יש מקור מים קבוע, ולכן בעת רעב אפשר להסתדר שם, מופתע קורא לגלות שלא כך הוא, ואלימלך לוקח את משפחתו והם הולכים לשדה מואב. אם יש בצורת כל כך קשה, והיא רעב בארץ, כמו שפותח פסוק א' במגילת רות, אז למה שיהיה יותר אוכל במואב מאשר בבית לחם? הציפייה היא כאמור שילכו למקור מים קבוע, משהו כמו מצרים. הסוגיה הזו הסיקה רבים, וחלק מן החוקרים הציעו שאכן גם בעת בצורת, כמות המשקעים שיורדת בעבר הירדן המזרחי באזור מואב, גדולה יותר מכמות המשקעים שיורדת בבית לחם, באזור הרי יהודה. ויכול להיות שאכן כך צריך לפרש גם כאן, שלמרות שאין שינוי דרמטי בין האקלים שבמואב לאקלים שבערי יהודה, אפילו השינוי הקל הזה אולי נתן למואבים קצת יותר רווח כלכלי מאשר לאנשי יהודה שבבית לחם. אבל אם אכן אנחנו נקרא את הסיפור על רקע גדעון, כמו שהצענו, אז עולה אפשרות אחרת פתאום. כי בתקופת גדעון אכן יש רעב כבד, רעב גדול מאוד, גם בבית לחם ובאופן כללי בערי יהודה. הרעב אבל בתקופת גדעון לא נגרם בגלל בצורת. הרעב בתקופת גדעון הוא רעב ביטחוני. הוא רעב שנולד עקב פשיטות הגויים שמסביב. אני אקרא כמה פסוקים מתוך שופטים פרק ו' בשביל להיכנס לאווירה. ויעשו בני ישראל הרע בני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרה ישראל, ועלה המדיין והמלך ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בו החעזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה, ושור, וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזכו בני ישראל אל אדוני. כזכור, גם המלאך פוגש את גדעון כשהוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, כלומר להחביא קצת יבול. התיאורים כאן הם תיאורים מאוד דרמטיים, מאוד קיצוניים, ולא ישאירו מחיה בישראל. זה תיאור של רעב קשה מאוד, אבל שהגורם לו הוא לא גורם של בצורת. הגורם לו הוא הפשיטות של בני מדיין ובני קדם. אם זהו הרקע לרעב של מגילת רות, כלומר אין לחם בישראל לא מפני בצורת אלא מפני האויב, הרי ברור למה שדה מואב יכול להוות פתרון טוב. כי לא די בזה שבשדה מואב אין אויב שבא ונוטל את כל היבול, אלא כמעט אדרבה. על ישראל עולים בני מדיין ובני קדם, ואולי בתיאור בני קדם, כלומר אנשים מהמזרח, יש רמיזה אפילו למואבים עצמם. כך ששם אין בעיה של רעב. הקריאה הזו ברמה פרשנית היא מאוד סבירה. הבעיה היא כמובן בשיפוט הדמויות. כי אם אמנם מדובר בהליכה לשדה מואב של אלימלך ומשפחתו בגלל בצורת, אז טוב, דברים כאלה קורים. כאמור, כבר אברהם, יצחק ויעקב, שלושתם נהגו כמנהג הזה, אמנם ירדו למצרים, אבל עצם הירידה בגלל רעב לא נדמה שהתורה שופטת אותה באופן שלילי. הרמב"ן כזכור על בראשית י"ב, יש לו ביקורת על אברהם שהוא יורד למצרים, אבל לא חייבים לקרוא כמו הרמב"ן, ופרשנים אחרים אמרו שעצם הירידה למצרים בעת רעב יכול להיות שזה קורח. אבל אם מדובר על בצורת שנגרמת בשל מלחמה, בגלל שהאויב פושט על שדות יהודה, ולכן פתאום אין שפע של אוכל, ואז קם פתאום אדם ולוקח את משפחתו ועובר לצד השני, עובר לצד האויב, כי קשה מפני הנוגס, קשה מפני האויב, פה כבר יש קריאה שהיא פרובלמטית. מצד שיפוט הדמויות, האומנם כך ראוי לעשות בשעה שאנשי בית לחם נאבקים על קיומם, נגד האויב, נגד הצוררים שבאים ולוקחים את לחמם, האומנם בעת הזאת נכון לאדם לעזוב את הקהילה שלו, להרים ידיים וללכת עוד לצד השני, לצד האויב, למקום שממנו יוצאים אותם חוליות שמשחטים בגבול ישראל ולוקחים את כל יבולם. נדמה לי שקריאה כזו יכולה להוות רקע למדרשים שבאמת מעבירים ביקורת מאוד קשה על אלימלך, על העובדה שהוא עזב, העובדה שהוא לא תמך בשאר אנשי בית לחם. ואם אומנם כך הוא הדבר, אז בעצם הסיפור מתחיל לא רק ברעב כבד, לא רק בטרגדיה אישית גדולה שנעמי עוברת כמו שמיד נקרא, אלא גם בהצגת דמות שההזדהות איתה היא לא הזדהות אוטומטית, אלא אפילו אדרבה. כלומר, המשפחה הזו היא משפחה שיש עליה איזה סוג של ביקורת. העזיבה של בית לחם לשדה מואב, אם אמנם נקרא את הרקע לעזיבה כרקע ביטחוני, נדרשת, נדמה לי, כביקורת על אלימלך ומשפחתו. ולהתחיל סיפור מנקודה כזו, זה להתחיל סיפור משפל גדול, מטרגדיה קשה, וכאמור, הטרגדיה רק הולכת וגדלה ככל שעוברים כאן בפסוקי המצג של הסיפור כולו בתחילת פרק א'. אז בואו נתחיל לקרוא עוד כמה פסוקים, כמה שנספיק עכשיו, לפחות את סיפור הרקע, אני מקווה שנספיק. אחרי שקראנו ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, ויהי לחיש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, אנחנו קוראים גם את השמות שלהם. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה. גם כאן יש סרבול מסוים בכתיבה, שנדמה לי שהסרבול הוא מגמתי, יש לו כוונה חשובה, ושנשתדל לעמוד עליו. בהתחלה הפסוק מתאר, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ועכשיו פתאום חוזר הכתוב שוב על הנתון הזה, הפעם תוך הדגשת השמות שלהם, ושם האיש אלימלך, שם אשתו נעמי, שם שני בניו, מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. לכאורה הכתיבה יותר פשוטה היא לכתוב את שני הפסוקים האלו באותו משפט. כמו למשל, ויהי רעב בארץ, וילך איש ושמו אלימלך מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו נעמי ושני בניו, מחלון וחיליון. העובדה שמחבר המגילה בחר קודם לתאר את הירידה שלהם, של כל המשפחה, את כל הנתונים, הם עוזבים את בית לחם. הם הולכים לשדה מואב, מי? הוא, אשתו ושני בניו. כל הנתונים כתובים כבר. ועכשיו פתאום שב המחבר וחוזר, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו. יש איזו תחושה שהסרבול הזה מבקש להדגיש מאוד את השמות שלהם. לו היה כתוב, וילך אלימלך מבית לחם עם אשתו נעמי, אז באמת זו הייתה הצגת דמויות קלאסית, רגילה. העובדה שהנתונים האלו כתובים בשני פסוקים זה אחר זה, מחדדת מאוד את השמות, או נותנת לשמות את הבמה. זה לא סתם איש, זה לא סתם אישה, זה לא סתם שני בניו, יש להם שמות, והשמות הם 1, 2, 3. הדבר הזה יש לו כמדומני שתי מטרות. אחת קשורה באופן כללי למגילה, והשנייה קשורה באופן יותר ספציפי לדמויות האלו. בהקשר הכללי, העובדה שכבר בפסוק ב' הקורא שומע שם האיש אלימלך, שם אשתו נעמי, שם שני בניו, הוא שומע כל הזמן שם, 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 הופך את מוטיב השם להיות מוטיב חשוב בתוך סיפור המגילה. למי יש שם? מהו השם? למי נשאר השם? למי קם שם? כידוע, סוף סיפור המגילה זה הרי כל התפנית. העובדה שפתאום יש שם למשפחת נעמי. הוקרא שם בבית לחם, אנחנו נקרא בסוף. מבקשים להקים שם המת על נחלתו, וההתמקדות של המספר כבר בתחילת הסיפור בשמות של היורדים, נדמה לי נועדה להיות מעין רמז מטרים לאחד המוטיבים החשובים של הסיפור. איזה שם ימשיך? איזה שם ייפסק חלילה? איך יקום השם? אז יש כאן מעין מעטפת ספרותית, מסגרת ספרותית של ההתחלה בשמות והסיום בשמות. מעבר לזה, העובדה שהפסוק מתמקד בשמות מעודדת את הקורא גם לדרוש את השמות. לשים לב מהו השם. אלימלך קשור באל שהוא מלך באיזה עומדת מלכות, וככל הנראה זה חלק מהבסיס לדרשות חז"ל של אלימלך היה תפקיד חשוב בבית לחם, הוא היה בבחינת שופט, מעין מלך שכזה. שם אשתו נעמי, נעמי הרי זה שם שידרש באופן גלוי בתוך הסיפור, כשנעמי תשוב משדה מואב לבית לחם, היא תאמר, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. למה תקרנה לי נעמי, והשם ענבי ושדי הרה לי? כלומר, השם נעמי נדרש מלשון נועם, מלשון עדינות, מתינות, שלווה, וכנגד זה נעמי רוצה להדגיש, אם פעם הייתי נעמי, כעת אני מרגישה מרה, אבל השם שלה עצמו עוד עתיד להידרש בהמשך הסיפור, אני חושב שצריך לעקוב אחריו. השמות של שני הבנים, מחלון וחיליון, לפחות בתחושה מיידית, קשורה כמובן במה שקורה להם, מחלון חולה וחיליון מתקלה, ואם אמנם זו דרשת השם, אז מעניין לשים לב שבאמת בסופו של הסיפור, רק בסוף המגילה, מסתבר שרות הייתה אשתו של מחלון. כך מסתבר בפרק ד'. אז זה ששמו הוא מחלון, מחלה, באמת עתיד עוד לקום מזה. שמו ישוב לבית לחם. זה ששמו כיליון, כיליון, כליה זה משהו סופי, ואכן שמו נעלם מן העולם ברגע שאורפה לא הצטרפה למשפחת נעמי. השם של אורפה, גם הוא כבר חזל עמדו על מדרש השם הזה, שנראה באמת מאוד סביר בתוך הסיפור, שאורפה הפנתה עורף. אורפה היא זו שלא מצטרפת. אורפה היא בבחינת העורף, האלטרנטיבה לרות. אמנם צריך להדגיש פה שאורפה לא מוצגת בפרק א' כאישה שלילית. אין עליה ביקורת, אדרבה, היא מאוד רוצה להצטרף לנעמי. אבל היא משתכנעת בסופו של דבר שלא להצטרף למסע לבית לחם, ולכן אחרי הכל היא אורפה. אבל מהו רות? דווקא גיבורת המגילה, רות, קשה מאוד במבט ראשון לדרוש את השם. מה פשר השם של רות? אם אמנם יש איזה עניין לדרוש כאן את השמות, כמו שנדמה מתוך התמקדות המספר בשמות שלהם. האם יש איזה עניין מיוחד ברות? דברים רבים נאמרו, חז"ל מציעים שיצא ממנה דוד, שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, מלשון רוויה. יכול להיות שהרמז לדרשת השם של רות מופיע בצורת השם בתרגום השבעים. בשבעים השם של רות מופיע לאורך כל הדרך כרעות. רעות מלשון חברות, ידידות. ויכול להיות שאכן רות מבקש לרמוז למי שבניגוד לאורפה שפנתה עורף, רות היא זו שדווקא בה, דווקא בנעמי. רות היא זו שהיא מלאה רעות, מלאה ידידות, וכך נדמה שאפשר אולי להבין את המשמעות של השם של רות. מכאן אני מבקש לעבור לפסוקי ההשתקות שלהם במואב. מיד נראה שיש כאן הדרגתיות ברורה. בהתחלה נאמר שהולכת המשפחה לגור בשדה מואב. ואז נאמר ויבואו שדה מואב ויהיו שם. כלומר הם בהתחלה באים לגור. ואז הם באים ויהיו, הם הובים שם. ובפסוק ד' וישבו שם כעשר שנים. יש כאן ממש את ההדרגה הידועה והברורה של מישהו שהולך מלכתחילה לזמן מועט, אבל לאט לאט הולך ומשתקע, הולך ומשתקע עד שהוא בסוף מתיישב. וישבו שם כעשר שנים. תוצאת הישיבה הזו, לפחות תוצאת נישואי הבנים עם נשים מואביות, וישאו להם נשים מואביות, מדגיש הכתוב, זה וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. הטרגדיה הקשה הזו, שכך מתחיל הסיפור, סיפור שמתחיל במקום מאוד נמוך, עם טרגדיה מאוד קשה, אישה אלמנה שגם שוכלת את שני בניה, והיא שמה פתאום שומעת, כשמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, פתאום מתוך השבר הנורא, יש בכל זאת איזה בזיק של תקווה, יש איזה קצת אופטימיות, ועכשיו פרק א' כולו מתאר למעשה את התהליך, את הבדרך. מה קורה בדרך משדה מואב עד בית לחם, תוך כדי התמקדות בדיאלוג המאוד מעניין שמתרחש כאן בין נעמי לשתי חלותיה. ראוי היה להקדיש לדיאלוג הזה עיון בפני עצמו, עיון רחב. לעת עתה, רק בשביל לסגור את פרק א', שנוכל להמשיך בשיעור הבא לפרק ב', אני מבקש דווקא להדגיש את המגמה של המגילה בהצגת הדמויות לאורך הדיאלוג הזה. הדיאלוג הזה מחולק מתוך עצמו באופן מאוד ברור לשלושה חלקים. כלומר, אמירה של נעמי לשתי חלותיה ותגובה שלהם. שוב אמירה של נעמי, שוב תגובה שלהם. שוב אמירה של נעמי ושוב תגובה שלהם. כלומר, יש שלוש מערכות בדיאלוג הזה. הדיאלוג הראשון נחתם ותאמר נראה כי איתך עוד לפני כן, סליחה, ותשק להן, ותסנה קולן, ותבכנה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. הדיאלוג השני, שוב, ותיסן הקולן ותבכן העוד, ותישק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. והדיאלוג השלישי, הם כבר אין פרידה, אלא ותלחנה שתיהם עד בואנה בית לחם. ותלחנה שתיהם ממש כמו אברהם ויצחק בדרכם לעקדה, שהרי בשלב הזה לקורא ברור, לפחות מתוך איך שהציג את הדברים נעמי, שרות הולכת לאבדון, רות לא הולכת למצוא חתן, הולכת להישאר גלמודה ובודדה עד סוף ימיה. הצגת הדמויות, מה שהתכוונתי, קשורה בעיקר לכותרת של כל חלק בדיאלוג. בהתחלה בפסוק ח' כשפונה נעמי לשתי חלותיה, הכתוב אומר, ותומר נעמי לשתי חלותיה. החלק השני בדיאלוג, בפסוק י' א', נאמר, ותומר נעמי. ובחלק השלישי, בפסוק ט' ו', הוא נפתח, ותומר. התחושה המאוד חזקה היא שהכותרת הולכת ומצטמצמת. ותומר נעמי לשתי חלותיה, ותומר נעמי, ותומר. אבל ההצטמצמות הזו באורך הכותרת היא כמובן לא רק עניין של ספירת מילים, אלא גם עניין של עמדה. בתחילת הדיאלוג נעמי היא הדמות הבחירה, היא זו שמדברת לשתי חלותיה. ההיררכיה מאוד מובנית מבעד לכותרת הזו. נעמי היא המדברת, שתי חלותיה מקשיבות ושומעות. בדיאלוג השני ניכר איך ההיררכיה קצת משתנה כבר. אולי נעמי כבר קצת פחות עם ביטחון, או שהקלות קצת יותר עומדות על שלהן, שהרי רק ותומר נעמי. נעמי מדברת, והדברים שלה הם איזה סוג של קינה אישית, שלא ברור בדיוק למי הם מופנים, האם האומנם הם מופנים לחלותיה, או שנעמי פתאום קצת מדברת גם מתוך הרהורי ליבה ומתוך מצוקותיה. בחלק השלישי, נעמי כבר לא נזכרת בשם. ותומר, היא מוציאה עוד איזה משהו מפיה. אבל מי שבאמת פתאום עולה על הבמה ותופס את המשכות, זה רות. כאן פתאום בדיאלוג השלישי, הכתוב מדגיש את רות בתגובה שלה, ובעיקר יש איזה נאום ארוך של רות, והיא אומרת, ותומר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמות ימות ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. עיקר השיחה עוברת לתחומה של רות, וכך נדמה לי הכתוב מציג בפנינו למעשה את רות. נעמי קצת מפנה את הבמה, ונרמז הקורא שהנה עכשיו רות היא זו שתופסת את המושכות, והיא עומדת להיות למעשה הגיבור של הסיפור. רות שמאופיינת כאן כדמות בעלת חסד גדול, שלא נוטשת את חמותה גם ברגעים הקשים האלו, למרות שהיא מודעת לעובדה שאין לה תקווה, באשר תליני אלין, לשון לינה בתנך זה לינה ראית, היא מבינה שלא יהיה להם מגורים טובים וסבירים, ואפילו כי המוות יפריד ביני וביניך, שיכול להישמע בדרך כלל כאיזה מבע רומנטי פסטורלי, כאן אחרי שנעמי הדגישה את המוות העומד בפניה, יש איזו תחושה שרות מודעת למחיר שהולכת לשלם, ובכל זאת היא מבקשת להצטרף לנעמי. מכאן נוכל לעבור לפרק ב', שם בעיקר נדמה לי הכתוב יבקש להציג את בועז כמקבילו, כמקבילה של רות. אחר כך בפרק ג' וד' נראה כבר את המפגש ביניהם ואיך שהדברים מתגלגלים. להתראות לעת עתה.